זה אופי כזה שהוא יותר, יותר בגבולות המציאות הרגילים. אין לו את התביעה הזאת. לא, לא צריך ללכת לשמשון. כל מי שאתה רואה צדיקים שהם במדרגות גבוהות, הם הסוג השני. טוב. אנחנו פסקה חבב. ויען אני ויומר לכי לשלום. אמר רבי אלעזר, מכאן לחושד בחברו, בדבר שאין בו שצריך לפייסו. ולא עוד, אלא שצריך לברכו שנאמר, ואלוהי ישראל ייתן את שלתך. אומר הרב, הרושד את חברו בירידת מעלה ממה שהוא, כלומר, אדם שחושד, ואדם אחר שיש בו כל מיני דברים לא טובים, כבר ראינו כבר את המשמעויות של הדבר הזה, יש בזה שני זקות. האחד, צערו של הנעלב על אלבונו, כן, צער אותו. כל אדם שחושבים על הדברים לא טובים, אז הוא נעלב כזה, זה משפיל אותו. שאפילו במחילת הנעלב, מצד תואר נפשו, ראוי העולב שיפייסו. כן, זאת אומרת, גם אם האדם שהעליבו אותו, הוא מוכל, באדם צדיק. אבל בכל אופן זה לא קשור. כלפי מי שחטא צריך לבקש סליחה. הדבר השני הוא שעל ידי הידיעה של חשיבות הנפש בעיני הזולת, יתרומם לעשות מעשים יותר טובים. ובייחוד בדברים הנוגעים לפעול על זולתו להטיב. כלומר, כאשר האדם נחשב בעיני אחרים, אז האדם דורש מעצמו יותר. ובייחוד בדברים הנוגעים לפעול על זולתו להטיב, שבאותו מצייר שבדבריו יהיו נשמעים שהוא מכובד אצלו, אצל אחרים יתרומם לעשות טוב ולהגדיל פעלים. כן, כשאדם יודע שמערכים את מה שהוא עושה, הוא יודע שדברים שלו יכולים להיות משפיעים לטובה על אחרים, אז הוא פועל הרבה להשפיע את הטוב הזה. לכן זה מאוד חשוב, כן, לכבד בני אדם, כמו שאמרנו, כי על ידי זה אתה מזכיר לבן אדם את החשיבות העצמית שלו. וזה זוקף את קומתו, זה דבר שגורם לו להאמין בעצמו, וגורם לו להיות פועל טוב, ביותר עוצמה. אבל על ידי חשד, במה שאין בו, ימעיט להנחשד משלמותו, ועל זה אין תיקון בפיוס בעלמה. כן, אבל אם חושדים באדם, בדבר שאין בו, כן, זה דבר שגורם לאדם להתייחס לעצמו בצורה שמקטינה. וזה לא יעזור שאדם יבקש סליחה כי הקטנת אותו. על כן צריך לברכו שתחת החיסרון שקיבל ממנו יקבל תוספת ברכה. כן, הרי באותו זמן שהוא היה עם ההשפלה הזאת בנפש, אז הוא היה מדוכא. הוא יכל להיות היום במקום אחר לולא מה שדיכאו אותו. לכן צריך לברך אותו. אחרי זה בעצם עכשיו תוספת. לא רק לתקן את מה שהיה, אלא כן, להוסיף, הברכה כלולה בכל דבר שחסר, שימללו השם. זה הרעיון של הברכה, מילוי החסר לפחות. נכללת גם כן בכל דרכיה, ברכת עילי ואלוהי ישראל ייתן את שלתך. כן, מה שאת מבקשת. שבכללה גם כן כל האמצעים מביאים להשלמות האמיתית של האדם, שהם מכשירים אותו להיות תגון, וכדאי שמלא השם משלו. כן, אז זאת אומרת, מה הכלול בברכה הזאת? זה לא רק שהקדוש ברוך הוא יעשה את מה שהיא מבקשת, אלא שאת תהיה ראויה למה שאת מבקשת. כן, ומתוך זה יתווסף לך טוב, מתוך זה יתווסף לך שלמות. זה בעצם מה שהוא אומר לה. טוב, מה היה אחר כך, ותידור נדר, ותאמר השם צבאות, ככה היא קוראת לקדוש ברוך הוא, השם צבאות. אמר רבי אלעזר, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקראו להקדוש ברוך הוא צבאות. עד שבת חנה וקראתו צבאות. אמרה חנה לפניו, ריבונו של עולם, מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך, כאשר אין לך ייתן לי בן אחד, כן, היא יודעת שהמציאות זה משהו עצום, צבאי צבאות, יש פה אין ספור מציאות, מציאות חומרית ובטח מציאות רוחנית, אין ספור. מה, בן אחד בסך הכל, זה מה שאני מבקשת. משל המלך בשר ודם, שעשה משתה, כן, עשה סעודה, לעבדה, בעני אחד ועמד על הפתח, אמר להם, תנו לי פרוסה אחת ולא השגיחו עליו. אחר כך נכנסת למלך, אמר לו, אדוני המלך, מכל סעודה שעשית, קשה בעיניך ליתן לי פרוסה אחת ביניהם. אומר הרב, שם צבאות מתייחס על שם ההנהגה כללית שמתפשטת וקיים פרטיות על ידי החלט מקבלים את ההנהגה. מה זה צבאות? צבאות זה שם שאנחנו מכנים את הקדוש ברוך הוא בשם הזה, שהמשמעות היא שיש עולם שלם של פרטים שמסודרים לסדר אלוקי ומקבלים את ההשפעה, כל פרט שמגיע לכל פרט מהמקור האלוקי. כמו הצבא, שצריך שיהיה כולו מסודר על פי רצון המלך, כפי משטרו של שר הצבא. כן, אחד הדברים העקרוניים בצבא זה הסדר. למה הסדר זה חשוב בצבא? כיוון שבצבא אתה צריך לדעת לקחת כוחות שונים ולמקד אותם למטרה. וכיוון שבצבא יש המוני חיילים, אז הסדר זה האמצעי היחיד שבעזרתו אתה תוכל לקחת את הכוחות האלה ולגרום להם לצאת לפועל בכיוון הנכון. מה שאין כן, אם לא יהיה סדר, אז הצבא לא רק שלא יקיים את תפקידו, יכול גם לעשות נזקים גדולים. כי כל הכוחות האלה שקיימים, הם יכולים במקום לצאת לפועל בכיוון הנכון, לצאת לפועל בכיוון ההפוך מהכיוון הנכון. ולכן יש צורך בשמירת הסדר הזה. ואז מה זה יגרום שמירת הסדר? זה הצבאות, כן? גורם להוציא כל אחד את כוחותיו לפועל, ולתרום את התרומה שלו למערכה הכוללת, ששם צריך את כולם, צריך כל חייל וחייל בשביל המערכה הכוללת. אבל שמירת הסדר מונחת, כן, בשכלו ויכולתו של כל יחיד מהצבא, מצידו, על פי רצון המצבי, כן? זאת אומרת, אנחנו צריכים, כן, איזשהו תאום בין היכולות של כל אדם שנמצא בצבא להובלה של המצבי, של המפקד. והיתרון שיש בזה, מה שכל אחד מהמסודרים הכלליים יש לו כוח ושכל לשמור הסדר. כלומר, אם כל אחד מהחיילים מבין את מקומו ופועל מתוך ההבנה שכשהוא עושה את תפקידו, אז הניצחון הכללי הוא הדבר שעכשיו יוכל לבוא בגלל שהוא עושה רק את תפקידו במקום שהוא נדרש לו. צריך הבנה בזה, וצריך גם כן לדעת איך להוציא את עצמו לפועל בהקשר הזה, הוא שאפילו אם יזדמנו כמה שינויים בצבא, כמו אם יבוא גדוד חדש, או איש חדש מערכה, או יסולק אחד מהם, אם הם היו מסודרים טבעיים שאינם כלל בעלי שכל ויכולת להבין לסדר עצמו ובחל לרגל כל שינוי, אז תיפסד כל המערכה. נכון? אם לא היה להם שכל, אז על ידי כניסת כוח חדש, אז זה יכול להרוס את הכל. אבל כיוון שיש להם שכל והכרה בפרטיות לכוון לסידור הכללי, אז כל דבר חדש שבא במערכה אינו משנה את הסדר, כי מיד הם מסתדרים על פי התנאי החדש. אתם יודעים, המלחמה המפורסמת של מלחמת יום הכיפורים, אחד מהקשיים שהיו לנו, ושיצאנו למלחמה הזאת לא מתוך מספיק מחשבה קודמת. זאת אומרת, זה היה איזה משהו, זאת אומרת, כמובן היו התראות מודיעין, זה היה שם המחדלים. אבל תכלס, שורה תחתונה, יצאנו לא שלא מוכנים מבחינת היכולות. הצבא היה מאומן, גם היה מילואים. אבל הכאוס שנוצר, זאת אומרת, אתה שולח חיילים לזה משימה, נגיד, גדוד טנקים, צריך שם חטיבה בשביל להצליח לנצח. ואז אתה מוסיף עוד כוח, איך הוא משתלב? הם כבר מתחילים להילחם. שקוראים קצת כל מיני דברים שהיו במלחמה ההיא. זה מלחמת לבנון שנייה, לנו את כל מיני סיפורים מהסוג הזה. אז רואים שזה באמת היה פחד עצום שחיילים שלנו יכולים להרוג אחד את השני. כשאין את הסדר הזה, אז תביא עוד כוח, ולאן הכוח הזה הולך? לאן הוא יורה? לאן הוא מתקדם? הוא יכול בדיוק לעשות את הפעולה ההפוכה. עכשיו זה קורה כשאין את התמונה, אין את התמונה הכוללת של אין אסטרטגיה, וגם אם יש אסטרטגיה מסוימת, אין שליטה על האסטרטגיה. ואז כל כוח שבא, כמו שאתה חושב שהוא יכול להועיל, הוא גם יכול להיות בדיוק ההפך לעשות. כן, לא שהוא פה הרב, פשוט. כל זה, גם העולם שברא הקדוש ברוך הוא. כן, השם יתברך סידר את עולמו בחוכמה, והיה מקום לומר שכפי התוכנית שסידר, אם יזדמן שינוי באיזה דבר מהערוך, בכלל התוכנית, פסד הסדר הכללי. כן, זאת אומרת, נניח שיהיה בן אדם שימות טרם זמנו. הקדוש ברוך הוא, יש לו סדר ביחס לעולם הזה. אז אם ימות בן אדם טרם זמנו, אז לכאורה חייל אחד נפקד, נכון? הוא עשה עבירות, מת לפני הזמן. אז יכול להיות שכל העולם שלנו. עכשיו, בעצם יש פה איזשהו משהו שצריך להערך מחדש. לכן בת חנה וקראת וצבאות, לומר שהסידור ארוך וחוכמה הוא מתוקן גם כשהוא יכול להתנהג בסידור הכלי, גם כן בכל השינויים שיהיו אפשר שיכול. כן, כי יכול לקדוש ברוך יש איזה ווייז כזה. שינוי מסלול מחדש, חישוב מסלול מחדש. אחד הלך לפה, אחד הלך לשם. אחד מטר זמנו, אחד נולד לפני זמנו. הכל, אבל בסופו של דבר יש משהו שמנהל את כל המערכה הזאת של העולם. שאתה שבור שעיקר המחשבה, עיקר חידוש בו. זה קודם כל, זה להבין שיש פה איזשהו מהלך, אנחנו לא רואים את זה. אולי בפרספקטיבה היסטורית אפשר לראות את זה. איך יש פה אין ספור תנועות שבסופו של דבר יוצרות מציאות שמתקדמת. אחת התיאוריות המדעיות החשובות ביותר שהיו מאז ומעולם, שממחישה את ההשגחה הזאת של הצבאות, זה האבולוציה. מה התיאוריה הזאת מדברת? על אין ספור התרחשויות שהיו קיימות, שבסופו של דבר באיזושהי דרך גרמו להתפתחות של העולם. כן? מיצורים מאוד מאוד פשוטים, כן? נקרא לזה ככה, כמו חומר דומם, דרך אין ספור תהליכים, בסופו של דבר יש מציאות שהולכת ונעשית משוחררת יותר. כן, על פי התיאוריה הזאת הרי, כמו שמתואר בפרשת בראשית, נכון שגם מתואר איזה תהליך, שם זה כתוב על שבעה ימים, אבל קראת הרעיון, כן, בהתחלה יש איזשהו חומר שהוא הולך ונהיה יותר ויותר מפותח, יותר ויותר משוכלל, כן, עד שמגיע החומר המפותח ביותר, מה זה החומר המפותח ביותר? אדם. זה הישות החומרית המפותחת ביותר שמוכרת לנו עד היום דרך אדם. אנחנו לא מכירים ישויות חומריות יותר מפותחות מהישות הזאת. והמהלך הזה של הסדר הכללי הזה של העולם, הפתאוריה הזאת כלל אין ספור יצורים שהולכים ומתפתחים, ויש מישהו שמנצח על כל המערכה הזאת של העולם. זה מה שהיא השיגה. זה מדרגה הייתה לה. זה לא רק שאומרת מילה לקדוש ברוך. היא אישה, היא בעלת מדרגה, כן, של השגות. כן, לתפוס את זה, אין לה את מה שיש לנו היום. היום אנחנו כבר קודם כל אחריה, אז אנחנו אחרי. היום יש לנו גם מדע שכל כך הסביר לנו הרבה דברים בעולם, תחשבו, אין לה שום דבר, נכון? אין לה אפילו את ספר שמואל. יש לה חמש חומשי תורה, ויש לה יהושע ושופטים. היא עכשיו יוצרת את ספר שמואל. היא האימא של ספר שמואל. כן, והאישה הגדולה הזאת, היא השיגה כל העולם בנו. ושחשוב שבעבר, בן אדם היה חי עם שני תרנגולות, עם איזה כבשה, ועם חמור, עם התבזה מזלו, יש לו גם סוס לבילויים. וזה העולם. עכשיו, מתוך סביבה כזאת, היא מגיעה להכרה הזאת. תחשבו, זה פריצת דרך בתפיסת המציאות. זה מה שחזר אומרים, כמה הייתה גדולה, שהיא תפסה את המציאות מצד האמת שלה. טוב, אנחנו נעצור כאן.